שלום ניב.
שלום עוז.
ושלום גם לכל המאזינים שלנו, ברוכים הבאים לתוכנית הרדיו והפודקאסט, מר מחר, מסתכלים לעתיד בעיניים. התוכנית שלוקחת אותנו לשינויים העצומים שקורים ממש עכשיו מסביבנו, ברמה הטכנולוגית והחברתית, שינויים שמעצפים את העתיד של כולנו. והיום, עולם עמוס במידע ועמוס במוטיבציה, עם דוקטור אפרת גיל המקסימה שלנו. אתה יודע, ניב, אני מסתכל היום על הטכנולוגיה סביבנו, ואחד הדברים שאני רואה זה שבעצם הכל נמצא אנחנו בכף היד. אם אתה רוצה עכשיו להשקיע, כל הספרות הכי הכי טובה של השקעות, איך משקיעים, באיזה דרך, איפה, הכל זמין לך מתחת ליד. אתה רוצה להיות הורה טוב? הכל זמין לך מתחת ליד.
אני חושב שהגענו באמת לנקודה הזאת המטורפת בעיניי, שהמגבלה היא אנחנו, זה אף פעם בהיסטוריה לא היה.
כן, המגבלה היא בעצם, אם נגיד, ואני חושב ששנינו פה חושבים את אותו דבר, אז אתה רוצה להגיד את זה אתה או שאני אגיד?
תרים, אני קפוץ להנחתה.
יאללה, אני אגיד שהמגבלה היא בעצם כמה אנחנו יודעים להניע את עצמנו. זה בעצם מה שיקבע, אם ניקח את כל הידע המטורף הזה שזמין לכולנו, זמין חינם לכולנו, אונליין, איך שאתה רוצה. אתה יכול לקרוא, אתה יכול לשמוע, אתה יכול לראות מה שבא לך. המגבלה היא בעצם כמה אני מסוגל להניע את עצמי להשתמש בזה.
אני חושב שיש פה שתי סוגיות שהן שתיהן מאוד חשובות. אחת, באמת היכולת שלי להניע את עצמי לפעולה. אחת, פעולה ראשונה לרכוש את הידע הזה בכלל, כי הוא זמין לנו ורוב האנשים לא רוכשים אותו, אנחנו יודעים את זה במחקר. הפעולה השנייה היא לעשות משהו עם הידע הזה. שוב, כמו שכולנו יודעים, כולנו יודעים שצריך לעשות ספורט, לא כולנו עושים ספורט וכן הלאה. ויש פה עוד מגבלה בעיניי שהיא קבלת החלטות. יש שם קושי לקבל החלטות בגלל ההיצע כל כך מטורף. אני רואה את זה עליי ועל חלק מהחברים שלי. יש ממש, אתה
כן, מנח המקצועי הוא שיתוק קבלת החלטות.
בדיוק, ואתה לא, ואתה כאילו לא, יותר מדי אפשרויות. אם אני שומע, לא, אתה יכול לעשות רק לשחק סקווש, זה מה שאתה קשיר אליו. הייתי משחק סקווש. אבל לא, אתה יכול גם כמובן לעשות ככה בדברים אחרים, ויש את הקבוצה הזאת, ובסוף אתה רץ כמו טמבל, כי זה הכי נגיש לך.
כן, יותר מזה, אתה גם כל הזמן, אתה יודע, לפעמים הפיר אוף מיסינג אאוט, זאת אומרת, אתה אומר, אוקיי, אבל יכולתי אולי בדבר הזה לענות יותר, אבל אתה יודע, היות ולשנינו ברור, ואני חושב פה שבסך הכל אנחנו בדיוק באותה מחשבה בעניין הזה, אז לצערי לא נתווכח בנקודה, אז נחכה לנקודות הבאות בשביל להתווכח. שנינו מבינים שבסופו של דבר מה שמונע מאנשים היום להתקדם זה לא הידע, זה המוטיבציה, ולכן הזמנו לכאן אישה יקרה ומדהימה, חברה טובה ואדם מדהים, את דוקטור אפרת גיל.
שלום לשניכם, איזה כיף להיות
שלום,
פה.
שלום, שלום. מי שלא מכיר, דוקטור אפרת גיל, מעבר להיותה חברה ואישה...
רגע, מי שלא מכיר קודם כל חמור מאוד. כן. עכשיו אתה אפשר
להציג את עצמו לחומרה, בדיוק. יש לו, כן, אנחנו נשנה את זה עכשיו. דוקטור אפרת גיל, באמת דוקטור לפסיכולוגיה, מרצה באקדמית גליל מערבי, מומחית בכל התחום של מוטיבציה והנאה, נקרא לזה בעין, ויצירת שינוי, מרצה בארגונים המובילים במשק, הייטק, לואו-טק. מה פספסתי?
אני ארשה לעצמי להוסיף משהו. אתה יודע, יש הרבה מאוד אנשים שעוסקים בנושא של מוטיבציה, של הנאה עצמית, זה נושא מאוד נפוץ. אני מכיר מעט מאוד אנשים שמיישמים את זה בצורה כל כך מדויקת על עצמם. כלומר, שאתה יכול להגיד לא רק, אתה יודע, לא רק talk the talk, you also walk the walk, זאת אומרת, הוא ממש עושה את הדברים בפועל. וזאת הסיבה שהיה לי כל כך כל כך חשוב שאפרת תבוא לדבר כאן בתוכנית שלנו.
טוב, כבר היה שווה לבוא עם כל המחמאות האלה, נראה לי עליתי 10 קילו רק מרוב נחת. כיף להיות איתכם פה.
אז אולי באמת נתחיל במקום האותנטי הזה. תוכלי טיפה לדבר על איך בכלל את הגעת לתחום הזה, מה הוביל אותך לעסוק בו?
אז בשביל להתחיל את זה, אנחנו צריכים באמת ללכת רגע אחורה בהיסטוריה, בזמן, ואני אקח אתכם לתקופה אחרת בחיים שלי, שבה הרגשתי שאני על גג העולם. באמת מנצחת מכל בחינה אפשרית. כי סיימתי את המסלול המאוד מפרך בפסיכולוגיה, תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, התקבלתי לסגל של בר אילן, בן תחומי, הייתי אחת המרצות הצעירות בסגל. גם ברמה האישית, נשואה לאיש הייטק, שני ילדים קטנים ומקסימים, מרוויחה הרבה יותר כסף ממה שחשבתי שאני ארוויח, עובדת הרבה מאוד עם ארגונים, עובדת מאוד מאוד פעילה, ווואלה, הרגשתי שאני על גג העולם. הייתה רק בעיה אחת קטנה. כלומר, בהתחלה הייתה קטנה, אחר כך היא גדלה. העניין הזה של המשקל, עכשיו, אמרתי לעצמי, נו, בסדר, 30 פלוס.
הרבה מאזינים מזדהים איתך.
אני בטוחה.
בבעיה הזאת.
בעיקר נשים, אני מאמינה, בעיקר אחרי שתי לידות, 30 פלוס. אגב, אתם יודעים שאישה נכנסת להיריון, ויולדת.
30 פלוס זה לא גיל, זה משקל.
לגמרי. זה הכמות של המשקל העודף.
פלוס 30, כן. אוקיי.
אז גם לגברים יש תופעה כזאת, שהם נכנסים עם האישה שלהם להיריון בגיל הזה, ואז היא יולדת, והם לא. וזה בקיצור, אני הייתי שם, ו... ואתם יודעים, אמרתי לעצמי,
כאילו... אצלנו היו 5 לידות, אז כל לידה הייתי בהיריון בפני עצמה, זה הצטבר, זאת הבעיה, זה הצטבר.
אני מעריצה את אשתך כבר עכשיו. זה 3 לידות ויותר בעיניי.
אז זה שהיא סובלת אותי, אני מסכים לגמרי, אנחנו הערצה הדדית.
גם על זה. בכל מקרה, באמת, כאילו, זאת הייתה בעיה קטנה. עכשיו, מה עושה האישה הסבירה? האדם סביר עם בעיה קטנה. מתעלם, ברור, נכון? לא, מתחיל בלהתעלם. אתה הולך שם למשקל, אתה מבין שזה העניין.
אתה אומר, זה זמני. כאילו,
זה זמני, זה יעבור, זה לא נורא. יש סיבות, יש תירוצים, בעלי אוהב אותי ככה. יש את כל הסיבות בעולם. אז בסדר, אז אני ממשיכה בדיוק באותה צורה. מכחישה שיש בעלה. מציק לי, אבל כאילו, אוקיי. אז הבעיה הקטנה, כמו שקורה בדרך כלל, הבעיה הקטנה, גדלה. וגם פה היא גדלה. אבל אני מודה שאף פעם לא העליתי על דעתי כמה גרוע זה הולך להיות. כי פה אני, המאזינים לא רואים אותי, אבל יש לי וידוי ראשון שאני חצי תימניה, ובחצי התימני, זאת אומרת, אני בדיוק נראית ככה, בחצי התימני כל המשפחה שלי עם סכרת. ובחצי השני, בחצי הבלונדיני שלי, אני חצי פולניה, וכאן אני שומעת אתכם כבר חושבים לעצמכם בראש, וואי, חשבתי שתימני זה גרוע. וגם מהצד הפולני ירשתי המון דברים טובים. כלומר, חוץ מאת המרמור, ירשתי גם את עודף המשקל ואירועים מוחיים. ובקיצור, אני פצצת זמן מתקתקת. ואז...
צפוי לחבר מזהיר.
כן, מה שנקרא. והדברים מדרדרים. כלומר, אני ממשיכה לעלות במשקל, וברור שכל מי שממשיך לעלות במשקל, בשלב מסוים אומר, אוקיי, בסדר, בוא ננסה לרדת במשקל, לעשות דיאטה. ווואלה, באותה תקופה, אונסטי, אני חושבת שאין דיאטה שלא ניסיתי, או התאמנתי, זאת אומרת, הכל. אבל לא הצלחתי. עכשיו, אם היית רוצה שאני אוהב אותך באותה תקופה, היית צריך להגיד לי...
יו, איך הרזאת?
כן, זה, בדיוק, אני מבינה שאתה מכיר, אתה יכול להזדהות. ככה בול. זאת אומרת, אמא טובה, פסיכולוגית נהדרת, איזה מקצוע מעולה, זה הכל נחמד, אבל רזית, זה המחמאה הכי גדולה שיש. ולא הבנתי למה אני לא מצליחה. כלומר, אני מצליחה באותה תקופה בהכל.
אני רק אשאל, כי המאזינים לא רואים אותך. היום את אדם מאוד מאוד רזה. זאת אומרת, זה היה משמעותית יותר מהיום?
כן.
אוקיי.
כמה עשרות קילוגרמים יותר.
וואו, אוקיי.
וגם זה קטע, כי כל שמן משוקם אף פעם לא מגדיר את עצמו מאוד מאוד רזה. אז יש לי פה, אני חולקת עליך בהגדרה הבסיסית, ועדיין... בקיצור, אני
ממשיך... פחות שמינה ממה שאני רגילה.
הגדרה מדויקת?
כן.
מאמצת אותה מרגע זה ואילך. בכל מקרה, בתקופה הזאת, זאת אומרת, יש לי ממש בעיה, כי אני מצליחה בכל תחום חוץ מזה.
ואז אני מרגישה... אני יכול רגע לעצור רק בשביל... סתם כי זה מסקרן אותי.
כן, בטח.
היום, כשאת מנתחת את זה, החוסר ההצלחה, זה את או שבאמת זה דיאטות שלא עובדות? כאילו, הרבה מאזינים שומעים וחושבים על מה שאמרת כרגע. אוקיי, ניסית כל דיאטה, את אדם רציני, למה זה לא עובד? זאת אומרת, הבעיה היא בשיטה, או שהבעיה היא שאת אומרת, היום היית מצליחה אותן, מה שיש, או שאת אומרת, היום לא הייתי מנסה, הייתי מנסה משהו אחר לגמרי.
וואו, אתה פותח שאלה מאוד מורכבת. אני חושבת שהתשובה היא גם וגם. גם בהמלצות של התזונה, אני לא תזונאית, ואני לא אומרת את זה כמקור מוסמך, זה עוד תחום ידע לא פורמלי שהתגלגלתי אליו. יש המון מה להגיד על זה, רוב מה שממליצים לא נכון. ולראיה, רק 1% מהאנשים שיורדים במשקל ומצליחים כבר לרדת במשקל, משמרים את ההישג הזה שנתיים אחר כך.
באמת, 1%? או מה...
כן, זה מה שהמחקר מראה. 1% מהאנשים שכבר הצליחו לרדת במשקל, מצליחים לשמר את זה במהלך שנתיים אחר כך.
מה שמדהים בזה, שזה פחות מאשר גמילה מהרואין.
כן, בהחלט.
בגילה בהרואין ההצלחה היא יותר גבוהה.
נכון, 3%, הסטטיסטיקה אומרת. וזה מראה לך משהו, כלומר, שרוב האנשים רוב הזמן נכשלים במשהו, אז אתה אומר לך, מה, כולם טיפשים? כולם חסרה? אז יש פה איזשהו בג בהמלצות, וזה אחד. אבל מבחינתי, וזה הקטע, זה הקאץ', אני לא ידעתי את זה אז. כן. ורוב האנשים שסובלים מעודף משקל ומנסים להתמודד איתו עד היום...
מאשים את עצמם.
כן, לגמרי. גם החברה מאשימה אותם. גם החברה אומרת, עדיין, יש לנו אפליה בכלל לא סמויה כלפי שמנים. אנחנו אומרים, אנשים בעודף משקל, דברים שלא... אתה עצלן, אתה איזה אפס אתה, איזה חסר כוח רצון, דברים שלא היינו מעיזים להגיד על שום קבוצת אוכלוסייה אחרת.
אני חושב שהבעיה הגדולה היא שאנשים אומרים את זה לעצמם בלב יותר מאשר
לגמרי,
הכל.
לגמרי, לגמרי. וההאשמה היא בכלל לא סמויה. עכשיו, אוקיי, אז באותה נקודת זמן, אני מרגישה שאני באמת, כאילו, אני לא מבינה, ואני מאשימה את עצמי. שאתם יודעים איזה מבאס זה להפסיד לעוגת שוקולד? בפעם ה-2000? ומה זה עושה לערך העצמי שלך? אבל אז אני מקבל את הטלפון הגורלי, הטלפון מהרופא שלי שמכיר את ההיסטוריה הגנטית המפוארת, ואומר לי, בואי.
בואי אם את יכולה.
והוא עוקב אחריי ואומר, תקשיבי, בקצב הזה אני סטטיסטית לא נותן לך הרבה שנים, הוא נוקב במספר, אני חוזרת הביתה, אני מחזיקה את הבן שלי, אז הוא בן חצי שנה, ואני מבינה שאני בבר מצווה שלו, סטטיסטית, כנראה לא ארקוד. אירוע מאוד קשה שמביא אותי אחרי 3 שבועות לקבל החלטה, להשכיב את עצמי על שולחן המנתחים, לעבור ניתוח לקיצור קיבה. כשמה שלא הכרתי אז, זה את הנתונים על הניתוחים האלה, זה ממש מום בלתי הפיך. 2 תקופת ירח הדבש, הכל פיקס. ואז כמו בניסויים, ירח הדבש נגמר, ואתה נשאר עם כל החסרונות. ויש הרבה מאוד כאלה. ובשנתיים האלה אני יורדת 70 קילו.
גם בניסויים, אגב. תשאר לי כל חותנת והיא תגיד לך.
לגמרי. לגמרי, לגמרי.
אתה גם נשאר עם החותנת.
שזה אחד החסרונות המבנים. ואני יורדת 70 קילו.
וואו.
שזה יותר ממה שאני שוקלת עכשיו. וזה עוד בן אדם שיורד ממני. ווואלה, אני מרגישה, אני שקלתי להחליף את השם בתעודת זהות. שקלתי לקרוא לעצמי הארי פוטר. כי אמרתי, וואלה, זה קסם. כאילו, איזה מדהים. אני אהפה.
למה לא עשיתי קודם בכלל?
ואיך לא? וזה היה באמת קסם, והטיפ הזה של הרזים, זאת אומרת, מה הבעיה? תאכלי פחות. זה, וואלה, פתאום זה עובד. כאילו, מה הבעיה? לאכול פחות בקשר הזה.
כן, תמיד אומר לאנשים שאומרים לי את זה, את יודעת שגם מההיכרות שלנו, שגם לי יש היסטוריה בעניין הזה. תמיד אומר, וואו, איך לא עליתי על זה עד עכשיו? מדהים, איפה היית כל חיי? חבל שאתה לא מוכר את השיטה של לאכול פחות לאנשים. מדהים, תשווק את היכולות שלך.
לגמרי, לגמרי. בקיצור, בסדר, 2 אחר כך הכל בסדר, אני בעננים. אבל אז אני מתחילה לעלות במשקל. כלומר, בול, לפי הסטטיסטיקה של הניתוחים, 24 חודשים, בין 24 ל-27 חודשים, אני אחר כך מתחילה לצבור משקל, ואז אני מוצאת עצמי בפחד נוראי של מה אני עושה עכשיו. ואני הולכת לקרוא מחקרים, כי אני חוקרת, אז קוראת במחקר ומגלה את אותה סטטיסטיקה שדיברתי עכשיו, ורואה גם שבערך 15% מהאנשים שעושים ניתוח ומצליחים לשמור על המשקל שלהם, זאת אומרת, לא עולים חזרה, ואני מחפשת מה הם עושים, מה החבר'ה האלה עושים. יימח שמם, הם עושים ספורט, שזה פחות או יותר הדבר שאני הכי שונאת לעשות בעולם. כלומר, יש לי נכשל בבגרות בספורט. עד כדי כך. ואני מבינה שהדבר האחד שאני הכי שונאת בעולם לעשות, הוא מה שיציל לי את החיים. ועכשיו אני נתקעת. כלומר, זאת הייתה נקודת ההתחלה. ההבנה, זה לא הירידה במשקל, הירידה במשקל לא הייתי צריכה להתאמץ בשבילה. זה פשוט קרה, כי עשיתי את הניתוח. אבל באותה נקודת זמן שבה התחלתי לעלות במשקל וחיפשתי מה לעשות כדי למנוע את זה, שם התחילה ההבנה, בעיקר ההבנה שאני צריכה לעשות ספורט, וזה משהו שאני ממש שונאת. ומכאן בעצם הגעתי לכל הידע הזה שיש היום, שכל כך זמין לנו על שינוי הרגלים ומוטיבציה.
את מרשה לי לקפוץ פה קדימה.
רצוי.
מהיכרות איתך, בעצם אדם שהוא שונא ספורט, את מסיימת בסופו של דבר, את רוצה להגיד את?
כן. חשוב להגיד ש5 שנים אחרי הניתוח, סיימתי את תחרות איש הברזל הראשונה שלי.
הראשונה שלך. כלומר, עשית את האימוי הזה עוד פעם.
כדי להראות לספורט שאת באמת שונאת אותו. כאילו, זה מין כזה...
כן,
בכלל. למי מהמאזינים שלא מכיר, איירון מן זה אומר לעשות 3.8, תקני אותי אם אני טועה באחד מהדברים.
3,800 מטר שחייה.
בים, לא פחות.
נכון. שזה משול 154 בריכות, רק כדי פרופורציות. זאת אומרת, תחשבו על הבריכה השכונתית, ואם שחיתם 50, זה 1,250. אז... בערך 150 בריכות בים, ואז לאופניים, רכיבה של 180 קילומטר. כלומר, עלית לאופניים בתל אביב, רחבת לחיפה, הגעת ל-100, אז תחזור חזרה גם.
וזה אחרי השחייה, בלי הפסקה.
כן, ואחר כך אתה יוצא לריצת מרתון, 42 קילומטר, ואת כל זה צריך לעשות ברצף, ולעשות בפרק זמן מסוים, עד 17 שעות, אחרת זה לא נחשב. יותר נכון, סוגרים את השער, סוגרים את התחרות. וזה אירוע שלקח, זאת אומרת, ולקח לי 5 שנים להגיע מהנקודה הזאת לנקודה הזאת. זה היה תהליך הדרגתי. ובעצם כל מה שעשיתי שם קשור ליכולת להניע את עצמי, וזה היה הבסיס ללמידה. ועד היום כשאני מלמדת אנשים אחרים, אני לא מלמדת דברים שלא הצליחו לי.
אני אגיד, ואני חושב שאני יכול להוסיף את זה מהצד, כמי שמכיר אותך ורואה את התהליכים שאת עושה, שאת מדברת פה על השינוי בתזונה, על השינוי בספורט שעשית, שהם שינויים קיצוניים, ממש קיצוניים. אני חושב, אם תרשי לי להגיד, שגם בתחומים אחרים עשית שינויים מאוד מאוד גדולים. גם בתחומים של ההתנהלות, ושהדרך חשיבה, ושל תחומים אחרים, שזה בהם שינויים יוצאים מן הכלל. ודווקא כמישהי כזאת שגם מכירה את החומר המדעי, וגם מלווה מנהלים בתחום, וגם מעבירה הרצאות על התחום, וגם בעצמה מיישמת, אני אשאל אותך, כשאתה שומע כל מיני מאמנים או פסיכולוגים או אנשים מדברים על הנושא של מוטיבציה ושל הנאה עצמית, הרבה פעמים מדברים על הנושא של הצבת מטרות. אתה חייב להציב לעצמך מטרה גדולה, אחרת זה לא יקרה. זה כלי שאת משתמשת בו, שאת ממליצה עליו?
שאלה מצוינת, עוז, כי באמת אחד הדברים שאנחנו מכירים ושמענו עליהם הרבה, זה הנושא הזה של הצבת מטרות. ואני לא אומרת שמטרות הן לא חשובות, אבל מה שהמחקר של המאה ה-21 הראה לנו, זה שהמטרות חשובות הרבה פחות ממה שחשבנו שהן. כלומר, אתה צריך שתהיה לך מטרה, אחרת לא תדע לאן אתה רוצה להגיע. כמו שעמי אילון, שהיה כבר נתחיל הים, אמר, אם אין לך מקום שלו אתה רוצה להגיע, שום רוח בעולם לא תיקח אותך לשם. בסדר, המטרה חשובה, למרות שלא. אבל היא הרבה פחות חשובה ממה שנדמה לנו. כלומר, יש גורואים כאלה שמדברים, זה מאוד המאה ה-20, גורואים שמדברים על מטרה גדולה, מרגשת, פרפרים בבטן, את זה תעזוב רגע בצד, כי זה לא מה שחשוב, אתה כן צריך מטרה להתמקד, אבל היא לא זאת שמניעה אותך. היא לא זאת שתעשה את ההבדל מן מי שמצליח לבי שלא. אז יש ספר מדהים של בחור בשם ג'יימס קליר, ממליצה בחום, אטומיק הביטס, הרגלים אטומיים, הוא נותן שם
כאילו
דוגמה...
קטנים.
כן, הרגלים אטומיים במובן של קטנים, הוא מבסס את זה על מחקר...
כאילו, יש חרב אטומית, לא כי קטנה.
נכון. הוא מבסס את זה על מחקר של פרופסור שכרגע ברוח לי השם שלו, שמדבר על incremental changes, כלומר, על שינויים קטנטנים, והדוגמה שהם מוכיחים במחקר, וג'יימס קליר מספר עליה בספר שלו, זאת דוגמה של כמה המטרה לא משנה בהשגת התוצאות הנדרשות. לדוגמה, שחיינים שמגיעים לאולימפיאדה, כולם עומדים על קו הזינוק וכולם רוצים לנצח, אבל רק אחד ינצח. לכולם יש את אותה מטרה והתוצאות שונות, סימן שזו לא המטרה שעושה את ההבדל.
כן, אגב, זה הדברים יותר פשוטים. הרבה אנשים מנסים להפסיק לעשן, או לעשות דיאטה, או לעשות ספורט, זה הרבה יותר פשוט אפילו מאולימפיאדה.
כן, לגמרי.
לכולם יש את המטרה.
מאוד יומיומי.
תרשו לי רגע להיות פה פרקליטו של השטן ולשאול את שניכם. אבל האם לא יכול להיות שפשוט האדם הזה שכן הצליח במשחייה יותר מחובר רגשית למטרה שלו? או שתגידי לי שלא מוצאים את זה למחקר, אני לא יודע, מה המחקר פה מראה?
זאת שאלה מצוינת, רציתי להגיד משהו?
אני רק רוצה להגיד, תמיד התשובה המקצועית, אני יכול להגיד עליי שאני כל מה רואה את הפוסטים האלה, אני נתקל גם ביוטיוב בסרטוני מוטיבציה ופוסטים בפייסבוק וגם בקבוצת פייסבוק שלנו מר מחר, פה ושם נתקלים בפוסטים שהם עם כוונות טובות. אבל תתחבר לעצמך, אם באמת תתחבר לעני הפנימי שלך, אז אתה תוכל להתגבר על כל מכשול, יש פה יריבות בין מוטיבציה לפחד, תן לה מוטיבציה לנצח.
יש לנו פה דעה שונה, בכל, סליחה, דעה דומה, אבל דווקא אני אקשה עליך. בסדר, אני שוב אקח תפקיד של פרקליטו של השטן,
כן,
סליחה,
כן.
אבל יכולתי לבוא ולהגיד, להתחבר למטרה, להתחבר ללמה אני עושה משהו, זה אולי הכי קריטי שיש. אם פתאום אני אחליט ואקבל החלטה ועשה עד הסוף, זה לא יגרום לי לעמוד ביד?
אז אני אתן פה לדוקטור גיל לענות. אני עם המחקרים שאני מכיר, זה לא הגורם הכי משמעותי. אני לא טוען שלהתחבר למשמעות זה דבר זניח. אני חושב שמשמעות purpose, במובן של למה אתה עושה מה שאתה עושה, זה מאוד חשוב. אנחנו רואים את זה במקומות של מחקרים על עבודה ועל שביעות רצון.
נכון.
נראה, אבל כשאנחנו בודקים בסוף, האם המשמעות שלך היא לרזות, אתה רוצה לרזות, אני רוצה לעשות ספורט, אני רוצה להפסיק לעשן.
זה המקום להגיד שמשמעות תמיד צריכה לעסוק באחרים באיזושהי דרך. תמיד צריכה כן. לגעת באחרים, בניגוד למטרה שהיא משהו יותר קונקרטי, כן, כמו אני... לנצח או משחה. או כמו להוריד 10 קילו, וזה הבדל בין המשמעות
לבין המטרה. כן, לגמרי. ולכן בתחומים האלה, אז אני חושב שהמשמעות היא, אני אתחבר לעני הפנימי שלי, אומר לי להפסיק לעשן, הוא אומר לי להמשיך לעשן. כאילו, זה העני הפנימי שלי. כאילו, הוא אומר לי, תאכל את הסופגניה, הוא לא אומר לי, אל תאכל אותה. בסדר, אז בסוף אני חושב שיש פה כלים אחרים שהמחקר נותן לנו שהם פשוט יותר טובים.
זה בדיוק העניין של ההבדל בין המטרות לטווח ארוך והטווח הקצר, כי בסופו של דבר השינוי של ההרגלים, התוצאות יגיעו מהשינוי של מה אתה עושה בפעולות היומיומיות.
תוכל לתת דוגמה?
כן, אם אני רוצה להפסיק לעשן, אז השינוי יגיע מזה שלא הדלקתי סיגריה. ועוד פעם לא הדלקתי סיגריה, ועוד פעם, או שאני רוצה לעשות שינוי בתזונה, זה הדברים ש... אז מה בחרתי לשים בצלחת? החיבור למשמעות הוא זה שמניע אותי בטווח הארוך. עכשיו, אם המשמעות היא לרדת ממשקל כדי להיות מסוגלת לייצר משהו, איזושהי תרומה עבור מישהו אחר, להיות אמא טובה יותר לילדים שלי, זה צורך, לצורך העניין גם מתאים, אז זה יעזור לי לשמור בלונגרן, בטווח הארוך על הכוח להתמיד בזה, אבל זה לא מה שיעשה את השינוי. כי בסוף, ברגע הנוכחי, אני צריכה להחליט עכשיו מה אני בוחרת להכניס לפה, והעכשיו הזה לא מחובר, הרבה פחות, לא מחובר, הרבה פחות נובע מהמטרות של הטווח הארוך. זה כמו קופיף קטן. אז אם אני רוצה רגע לענות את השאלה שלך, אז זה לא מה, החיבור הרגשי הוא לא מספיק טוב. אז לפעמים שואלים אותי, דרך אגב, תגידי, אבל זה לא פשוט עניין של כוח רצון? כאילו, מה, עשית איירון, אני שמעת שיש לך כוח רצון מאוד גדול, אז רק אנשים כוח רצון יוכלו להשיג את זה. רק אנשים עם כוח רצון מצליחים לרדת במשקל, רק אנשים עם כוח רצון מצליחים, אני יודעת מה, לבנות סטארט-אפ. אז זאת עוד דעות נוספת, כי מסתבר שאחד, כוח רצון הוא משאב מתכלה. כשאתה נורא נורא מתאמץ ומתאפק במעבדה לא לאכול את העוגיות, אז אחר כך יש לך פחות כוח רצון להשלים את המוטיבציה וסבלנות, להשלים את התרגילים במתמטיקה שנורא קשה לפתור.
זה מחקר שאחרי זה הם בוגדים יותר?
לא, זה לא מכירה מחקר כזה, כן?
כן, כן. הממצאים שאנשים לדוגמה שמאוד עסוקים בהרזייה, בוגדים יותר, אז ההנחה היא שיש פה דיפלישן של כוח הרצון, אבל צריך מאוד להיזהר,
זה מחקרים
קורלטיביים.
נכון, נכון, עשו מחקרים מוגיות, לא באמת.
שמה?
לכל אנשים מוגיות ממש ממש טעימות, הם היו רעבים, נסיינים רעבים, הם עשו מוגיות מאוד טעימות, וביקשו מהם להתאפק, וחלק לא ביקשו להתאפק, אז חלק תחנו את המוגיות וחלק התאפקו, ואז התחילה איתם הנסיינית, שדאגו שתהיה בחורה נאה, ובקרב אלה שהתאפקו בעוגיות, כמות האנשים שלקחו את המספר טלפון שלה, זה 300% יותר. משהו מטורף, כאילו.
וואו.
כן, תגידו, עוגיות? כן, עוגיות.
מרתק, דיפלישן של כוח הרצון.
אוקיי, זה יכול להתחבר עם... טוב, יש לי עכשיו כל כך הרבה דברים שרצים בראש בהקשר הזה של אנשים שיורדים במשקל ומתחילים לבגוד בבני הזוג שלהם. אז זה מחקר מרתק. בכל מקרה, העניין של כוח הרצון, אנחנו יודעים שזה לא העניין. מה שמסתבר זה שבין כאלה שמצליחים להשיג תוצאות, בין כאלה שלא, יש הבדל בכמה פעמים הם נדרשים לייצר כוח רצון. אז החלק הכי משמעותי באמת נמצא בעיניי בשינוי של ההרגלים, ומה עוזר לי לשנות את הרגלים היומיומיים כדי להשיג את המטרות בטווח הארוך. עכשיו בוא נגיד שאנחנו לא בנויים לזה בתור התחלה. אנחנו לא מחוותים, לא מתוכננים בשביל להשיג את המטרות בטווח הארוך, אלא בשביל לספק את העינוגים בטווח הקצר. דן אריאלי מדבר על זה הרבה מאוד, ויש עוד, יש שפע של מידע בעניין הזה. ואז שאלת המפתח היא, אוקיי, איך אני גורמת לקופיף הקטן הזה לעשות את מה שאני רוצה בטווח הארוך? איך אני גורמת לעצמי לא לאכול את העוגה, לא לאכול את מה שלא בריא לי לאכול, וכן להתחבר למה שאני רוצה להשיג בטווח הארוך? והמסתבר שזה דברים נורא פשוטים, כמו למשל, הזכרתי קודם את השינויים הקטנים של האחוז האחד, incremental changes. אז פה יש סיפור מרתק על קבוצת רכיבה בריטית בשם, זאת אומרת, קבוצת רכיבה בריטית שהחליפה את השם שלה כמה פעמים, החליפה את הספונסר, קיימת למעלה מ-100 שנה, ובמאה השנים הראשונות, זאת אומרת, מ-1907 שהקימו אותם, עד נגיד 2007, הם היו מביכים. קצת כמו נבחרת ישראל במונדיאל. אירוע עצוב כזה. הם לא הסכימו,
האיטלקים... תגיד, אנחנו לא מגיעים למונדיאל.
בדיוק.
אם היינו מגיעים למונדיאל,
אז זה היה אירוע
מביך.
זאת אומרת, כמה מביכים, תקשיבו, הם מתפרנסים מלנצח מרוצים, ובמשך 100 שנה הם זכו במדליית זהב אולימפית אחת, והיו אולימפיאדות בתקופה הזאת. או שהם לא ניצחו שום אירוע מרוצים חשוב, כמו הטור דה פרנס או הג'ירו, בכלל, ב-100 השנים האלה. והאיטלקים לא הסכימו למכור להם ציוד רכיבה, כי הם אמרו, זה פגיעה במוניטין, זה מביך.
פרסום שלילי.
כן, לגמרי. ואז הגיע בחור בשם דייב ברלספורד לאמן אותם, וברלספורד הוא אדם פשוט, הוא כמוני, כמוכם, אתם מאמינים שאנשים יכולים להשתנות ב-180 מעלות ביום אחד? זאת אומרת, אם...
אפילו באורך הרבה ימים, אני בדרך כלל ציני, או לא יודע אם ציני, אני סקפטי.
כן, אני אגיד שיש שינויים של 180 מעלות, הם מאוד מאוד נדירים, אבל ברוב המקרים אני אניח שלא.
כן. גם כשאני מסתכלת על מה שאני עשיתי, נגיד, מקיצוניות אחת לשנייה, אחד זה לא קרה ביום אחד, ושתיים, זה, אני לא מרגישה שזה מה ששינה את המהות שלי. כלומר, גם פרספורד חושב שאנשים לא יכולים להשתנות ב-180 מעלות. זה הרבה יותר קשה. כי לאנשים יש אופי והרגלים והתנהגויות, והשוטף שוטף אותם. ומה שהם כן יכולים לעשות זה להשתנות קצת. להשתנות באחוז אחד. והוא מבסס את כל התיאוריה של האימון שלו בדיוק על זה. הוא אומר, אוקיי, בוא ניקח את כל מה שקשור לרכיבת אופניים, כי זה המקצוע שלו, הוא מאמן רכיבה, ונשנה כל פעם באחוז אחד משהו. כלומר, נביא להם, יש להם שני סוגי בד של חולצות לבפנים ובחוץ, הוא מעביר את החולצה במניירת רוח, הוא בודק, הוא בוחר את הבד שקצת פחות מתחכך עם הרוח, הוא אומר לכל הרוכבים שלו, תרכיבו עם זה.
אמרו שזה שינוי מאוד קטן.
פצפון של אחוז אחד. הוא מביא מנתח שילמד אותם משטוף ידיים, כי כשהם שוטפים ידיים הם פחות חולים, אנחנו מכירים את זה היום. וכשהם פחות חולים, אז הם מפסידים פחות 3 ימי אימון, שזה פחות או יותר אחוז אחד מתוך כל הימים. וכך הלאה, הוא עושה כל מיני שינויים
קטנטנים. רק לכם הוא שגם לי רץ בראש, הוא הביא את ביבי. שיאמרו את זה לשטוף ידיים.
היום בקורונה... לא, אני חייב להודות שלא הבנתי את הבדיחה. ביבי הראה בשידור חי איך לשטוף ידיים?
כן.
מה אתה אומר? אוקיי, פספסתי את זה.
משהו, שידור חי שלם
שבו מלמד הציבור. עכשיו גרמת לי לחפש ביוטיוב. אתה חייב, אתה
האמת שגם אני לא הכרתי את זה, אני יודעת שהיה דיבור עליו.
אנשים נאורים שכמוכם לא צורכים מספיק חדשות.
בעיקר בתקופת הקורונה. בכל מקרה, הוא עושה המון שינויים קטנים, והוא מראה שעם תוצאות אי אפשר להתווכח. כלומר, מ-2007 ועד היום, כשהוא המאמן שלהם, אז התחלפו הרוכבים, והתחלף הספונסר, וכל דבר אפשרי, חוץ מדייב פרלספורד ושיטת האימון, ועד היום למעלה מ-180 מדליות זהב, אולימפיות ופרלימפיות.
מטורף.
180 מדליות זהב?
כן. הם שלטו באולימפיאדה שהייתה בלונדון, באולימפיאדה שהייתה בריו. הם לקחו את רוב מדליות הזהב שחולקו שם.
כלומר, דווקא בגלל שהוא בחר, אם אני מבין אותך נכון, בשינויים הקטנטנים האלה,
כן.
זה בסופו של דבר מה שהניע שינוי
לגמרי,
יותר משמעותי.
בדיוק. כלומר, המשמעות שזה... מעניין. המשמעות של זה ביום-יום זה שאם אתה רוצה, נגיד, להתרגל, לשמור על היגיינת הפה ולעשות חוט דנטלי אחרי הצחצוח, אז ביום הראשון רק תעשה על שתי השיניים הקדמיות. שבוע שלם רק על שתי שיניים הקדמיות ותעזוב. אסור לך לעשות יותר משינוי קטנטן.
מה שמנוגד לאינטואיציה.
בדיוק. זה לא החיבור למטרה ענקית, זאת הטעות שאנשים עושים כשהם הולכים לחדר כושר. הם מתאמנים יותר מדי זמן, ואז כל הגוף שלהם תפוס, ואז יום למחרת הם סובלים, ויום אחר כך הם עוד פעם סובלים, וכמה אתה כבר יכול להחזיק על זה?
כלומר, את אומרת בדיוק הפוך, תלך, תעשה אימון קטנטן בהתחלה, ולאט...
אני אגיד יותר מזה, אני אגיד מה שסטיב מרטין אומר, שהוא שחקן קולנוע, הוא דיבר על זה בחטוב, שמור טוב בגיל מאוד מבוגר. הוא אומר ככה, המלצה שלי בשבילכם, אתה רוצה להתרגל ללכת לחדר כושר? מעולה. תלך, תשתה קפה, תחזור. אל תתאמן בכלל. תייצר לעצמך את הרגל ללכת.
יפה. אני גם חושב על זה בהקשר של מנהלים שאת עובדת איתם, נכון? כמה מנהלים אומרים, אני אעשה לעובד שלי שיחת משוב, הוא יבין, הוא ישנה את דרכיו. מה, באיזה עולם? אתה בתור המנהל, אי פעם שינית את דרכיך משיחת משוב שמישהו אחר עשה לך. כאילו, אנשים מצפים שכאילו, אגב, זוגות, אם הוא רק יבין, הדביל הזה, המפגר, הקוף, אם הוא רק יבין, אז הוא ישתנה.
זה עוד יותר, זה בצעקות. אולי אם אני אצעק עליו בפעם
השלושים,
או אני אצעק עליה בפעם השלושים, שלא נדבר בצורה מגדרי, אז בפעם השלושים היא פתאום תעצור ותגיד, אתה יודע, עכשיו שאתה צועק עליי, אני מבינה את זה הרבה יותר טוב, אני באמת אשנה את דרכי הקלוקלות.
גם אני איש, יש לכם דוקטורים לפסיכולוגיה, וגם אני, תמיד יש את הגישה הישנה, אני יודע שזה לא שלכם, אבל שאני יושב על הספה, פסיכולוג ינבור בעברי ואני אבין.
ומרגע התובנה, הכל ישתנה.
הכל נפתר. אני רק צריך להבין. אני אבין שזה נעוץ באיזשהו אירוע...
רק קצת חסר מחקר שיוכיח את זה, אבל חוץ מזה הכל בסדר.
כן, אז אני מבין שאת מאוד תומכת בשיטה הזאת, של רק ש...
מאוד מאוד.
שאם אני רק אסביר לעובדים שלי כמו שצריך, הם יבינו ויעשו כמו שצריך.
נכון. וזה בדיוק משיג את התוצאות שאנחנו חושבים שזה משיג. כלומר, המפתח פה באמת נמצא ביכולת ליישם ובקטן. מה שאנחנו רוצים לדעת...
תני לנו עוד טיפים.
מעולה.
ברשותכם אני אכוון את זה אפילו קצת יותר. כן. אני אגיד, אוקיי, אז השינויים קטנים אני מבין, וזה באמת שינוי בחשיבה שלנו, שינוי בקונספציה, וזה יפה מאוד, אבל איך אני מתמיד בזה לאורך זמן? זאת אומרת, איך את גורמת לאנשים בעצם להתמיד בשינוי הזה לאורך תקופה ארוכה?
אוקיי, זו שאלה מעולה, והיו על זה הרבה מאוד, הרבה מאוד שאלות. וכאן, אחת ההבנות שנדרשות, זה ההבנה של מודל קוביית הקרח. עכשיו, אני אספר לכם שבתהליך הזה, כשעשיתי, כשירדתי במשקל והתחלתי לעשות ספורט, התחלתי עם אופניים, היה בסדר, התחלתי לרוץ, גם סביר, ואז צירפתי את החלק השלישי של השחייה, ובחלק הזה, זאת אומרת, ידעתי לשחות, זאת אומרת, ידעתי לא לטבוע. שחיתי חזה, בסדר, חזה, מה שמלמדים ילדים, לא... אבל לא ידעתי לשחות חתירה, וזה מה שלמדתי. ובמשך חצי שנה, נראה לי, פשוט טבעתי בבריכה כמו איזה סק תפוחי אדמה, הרגשתי כמו חציל במים. באמת, אין, לא יכולה לזוז, לא מתקדמת, לא הולכת לשום מקום.
יש פה יותר מדי דימויים של ירקות ופירות בשלב הזה.
אין לך שאוכלים בריא.
זה, אתה אומר, זה הבעיה המהותית שלה, שהיא אוכלת בריא מדי. ואז נהיה לה דימויים של חצילים.
כנראה, כנראה זה משם. בכל מקרה, לא, באמת, זה היה מתסכל בצורה בלתי רגילה. עכשיו, ומה שלא הכרתי אז, זה את המודל של קוביית הקרח. כי שחייה, כמו המון דברים, דברים חשובים בחיים, לא עובדת בצורה ישירה. ניתן רגע את המודל. המודל הזה אומר דבר לא פשוט. כשאתה לוקח קוביית קרח ושם אותה בחדר עם מינוס 4 מעלות, ורוצה שהיא תימס. אז אתה צריך משקיע המון המון אנרגיה בשביל שהטמפרטורה תעלה למינוס 3, ואז למינוס 2, למינוס 1, ורק כשהיא מגיעה, זאת אומרת, משקיע המון אנרגיה ולא קורה כלום. ורק כשזה מגיע לאפס, אתה רואה את השינוי. מה בעצם המודל הזה אומר לנו? כמעט כל דבר חשוב בחיים שאתה רוצה להצליח בו, בזוגיות, בהורות, ללמוד שפה חדשה, לרכוש הרגל חדש, לעשות ספורט, השינוי לא יגיע ביחס ישר לרמת השקעה. אתה תשקיע המון 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 ולא תראה תוצאות, ואז תשקיע עוד 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 ולא תראה תוצאות, ורק בסוף, באפס, תגיע התוצאה, יהיה שינוי במצב הצבירה של המים. עכשיו, גם בשחייה זה ככה, וגם במקומות אחרים. כלומר, המפתח ללא להישבר, זה אחד, תבין שאתה לא תראה תוצאה. זאת אומרת, מגיעים אליי מנהלים, אומרים, בלי קשר, מתייעצים איתי אחר כך על הזוגיות, למשל, או על איזשהו שינוי שהם רוצים לעשות בצורת התפקוד שלהם. זאת אומרת, תקשיב, אני כבר משקיע מלא. זאת אומרת, התאמצתי, עשיתי כל דבר אפשרי, לקחתי את אשתי לטיפול, הלכנו לדייטים, עשינו המון דברים, ולא קורה כלום, די, נמאסתי. אז המפתח כאן הוא באמת לא להישבר במינוס אחד, להכיר את זה שאתה תשקיע המון ולא תראה שום שינוי. אתה הולך לחדר כושר, אתה משקיע המון עד שאתה רואה שינוי בשרירים. אלא אם כן אתה בר מזל כמו ניב, אז אתה רואה את זה אולי מיד.
ואפילו בלי ללכת.
ניבי החטוב שלנו.
כן, זאת אומרת, יש אנשים ברי מזל שמעלים מסת שריר, אבל לאנשים הרגילים זה לוקח המון זמן. אתה רוצה לרדת במשקל, אתה מתאמץ מאוד עד שאתה רואה איזשהו שינוי. אתה רוצה אפילו להפסיק לעשן, אז נכון, הפסקת לעשן, אבל כמה זמן יעבור עד שהקרב לסיגריה יעבור? עד שתראה מישהו מדליק סיגריה לידך וזה יגעיל אותך ולא יגרום לך לרצות. בקיצור, הרעיון כאן אומר, מפתח ראשון להתמדה, תבין שאין יחס, אל תצפה לתוצאות מיד, תצפה לתוצאות בעוד 4 חודשים, אחרי שתתאמץ המון. מפתח שני להתמדה, זה החוק של סיינפלד. כלומר, מה שיותר חשוב זה לא לשבור את השרשרת של ההרגל להגיע. נגיד, אתה רוצה להתאמן, ההרגל הוא להתאמן, ויש לך סדר יום קבוע שאתה מתאמן בו כמה פעמים בשבוע, אז גם בימים שאין לך זמן לעשות אימון, ואין לך זמן לעשות, אתה נורא עייף, לא ישנת כל הלילה, הילדים מעירו אותך, בסדר, אין לך זמן לעשות משהו. יותר חשוב שתעשה משהו, אפילו אם הוא קטנצ'יק, אפילו אם זה שכיבת צמיחה אחת או שכיבת בטן אחת, כפיפת בטן אחת, מאשר שלא תעשה, זאת אומרת, לא תעשה בכלל. הרגל של סיינפלד זה לא לשבור את השרשרת. יש לו לוח כזה שהוא מסמן עליו כל יום את ההרגל לכתוב בדיחה אחת. זה לא משנה אם היא טובה או גרועה, זה לא משנה אם הוא ישתמש בה אחר כך או לא. מה שחשוב זה עצם העובדה שהוא כתב בדיחה. וודי אלן אמר שבשביל להצליח, אתה קודם כל צריך להיות, צריך to show up, להגיע. זה צריך להופיע. אז חלק מהמפתחות להתמדה זה לעזוב את הטעויות של המושלם, ואם זה לא בדיוק מה שרציתי, אם אני לא יכול עכשיו לעשות את כל האימון של השעה, אז אני לא אכלסה בכלל, ואם לא שמרתי על הדיאטה בדיוק כמו שרציתי, או ניגנתי בדיוק כמו שרציתי, או הספקתי את כל המשימות שלי בדיוק לפי התכנון, אז לא שווה בכלל. ולהבין שעדיף לעשות קצת מאשר לא לעשות כלום.
כלומר, את אומרת, אם אתה, אין לך את הזמן להתאמן, אתה לא יכול להתאמן, לפחות תעשה אפילו שכיבת צמיחה אחת. רק כן. בשביל לסמן וי בדיוק. שהיה איזשהו אימון.
בדיוק. וזה, לא לשבור את השרשרת.
וזה מאוד הגיוני, כי אם אני חושב על זה על אוכל, כל מי שניסה להרזות מכיר את המלטדאון, שאתה אוכל משהו שלא היית אמור לאכול, ואז כבר הלאה בבעלה, כל המקרר שלך, של השכנים, של השכונה, של הסופר, נגמר.
לגמרי. עכשיו, עוד דרך להתמדה, זה לא לתת לטעות לקרות פעמיים. כלומר, נניח כך, בסדר, השאיפה היא לא לשבור את השרשרת, אבל החיים קורים. אז יהיה משהו שלא יאפשר לך לעשות מה שרצית באותו יום? מעולה, פעם אחת. כלומר, ברגע שנתת את זה לקרות פעמיים, שלוש כבר יצרת הרגל חדש. אז יום אחד לא נורא, היום השני הוא הרבה יותר חשוב. ואז תתחיל שוב עם קטן. תתחיל שוב עם קצת, עם פירמידה הפוכה. כלומר, עם לעשות קצת, קצת, קצת.
ללכת לחדר כושר לשתות קפה, זה מה שאהבתי בטיפ הזה.
לגמרי.
אגב, עוזי, אני חושב שראיתי מחקר שלך בקבוצת פייסבוק הנפלאה שלנו, מר מחר, שכתבת שההלקאה עצמית ברוב המקרים, לא רק שהיא לא עוזרת, היא עושה תוצאה הפוכה.
כן, הנטייה הזאת להלקאה עצמית, יש לזה קבוצה של מחקרים, זה בדיוק הנטייה הזאת של אנשים להיות עם חשיבה של להגיד לעצמם איזה טיפש אני, איזה אידיוט אני, איזה אפס אני, איזה גרוע אני. ומה שאנחנו מוצאים, שככל שאדם מלכה את עצמו יותר, הסיכוי שהוא יחזור על ההתנהגות השלילית, לא ילך לחדר כושר, יאכל משהו שהוא לא רוצה וכן הלאה, דווקא עולה ולא יורד. זאת אומרת, יש משהו מאוד חזק במכילה עצמית.
שאותם מלכים, ככה אני צורב לעצמי את הנקודה. כאילו, אם אני אשאר אדיש, אני פשוט אחזור על אותה טעות.
כן, זאת המחשבה שיש לאנשים. אבל אז זה יוצר מין מעגל. זאת אומרת, תחשוב על זה שאנשים אוכלים דברים לא בריאים, הרבה פעמים כדי להתגבר על תסכול או על קושי, על מצוקה. ברגע שאני מייצר לעצמי עוד מצוקה, אז הדרך של הנפש לפתור את זה היא באמצעות עוד אכילה. לדוגמה, אנחנו מוצאים שככל שאנשים, תראה את האבסורד, ככל שאנשים מתוחים יותר עם מצבם הכלכלי, כך הסיכוי שהם יקנו עולה. ככל שאנשים עצור. יותר מנסים להתאפק לא לאכול, מה שאפרת דיברה עליו קודם, על דפלישן של כוח הרצון, כך הסיכוי שהם יאכלו משהו לא טוב, עולה. זאת אומרת, בניגוד לאינטואיציה שלנו, שכמו שאמרת, אני אלקט עצמי יותר, ואז אני לא אעשה את זה פעם באה. אני תמיד אומר לאנשים, תחשבו על על הורה מתעלל, שאומר לילד שלו כל הזמן איזה אפס אתה, איזה גרוע, אתה כל מה שהוא נכשל. אם אתה אומר את זה לעצמך בראש, אתה בעצם ההורה המתעלל של עצמך.
כל כך נכון, כל כך נכון.
יש לי שאלה שלכם שאני יודע שהיא לא, היא מטרידה אותי כאילו מאז שהתחלנו את השיחה. איך אתם מסבירים, איך את כמומחית בנושא מסבירה, שבאמת אנשים מצליחים, כמו שתיארת עצמך, אבל אני מכיר עוד אנשים מאוד 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 מצליחים, יכולת מדהימה לייצר מה שהם רוצים בחיים, ופתאום יש תחום אחד שהם לא מצליחים בו. כאילו, אני חושב שזה מטריד גם הרבה מהמאזינים שלנו. כאילו, מה זאת אומרת? אם יש לך כוח רצון, ועשית דוקטורט במהירות מטאורית, ועשית שם, ועשית כאן, ועשית את זה, ועשית שם, אוקיי? מה קורה דווקא שבתחום מסוים פתאום נניח הרזיה? לא, שם אין לך את כל היכולות האלה.
זו שאלה מדהימה, כי זה בדיוק כמו שאת תיארת בתחילת דברייך, שבכל התחומים היה לך מצוין, ורק בתחום אחד היה לך קושי.
באמת שאלה מצוינת, אני חושבת, יש כמובן שיש המון תשובות לזה, אני כן רוצה להתמקד בתשובה אחת שהיא מאוד פרקטית. ובשבילה אני אשתמש במטאפורה אחרת, אני אשתמש במטאפורה של משפחים. אתם מכירים את זה שקונים שמן בגלונים גדולים מהחקלאים, שזה הכי שווה והכי זאת.
הכי שווה.
כן, הבעיה שחצי אחרי זה על הרצפה, אתה רוצה לשפוך, אני לך בלגן במטבח. עכשיו,
הדוגמה של המשפח היא באמת מאוד פשוטה. אתה רוצה להעביר את השמן מהבקבוק הגדול לבקבוק שאתה משתמש בו ביום יום, ועכשיו יש לך שתי אופציות. אחת היא לשים את הבקבוק בכיור ונורא להתאמץ ושהכל חצי על הרצפה, והאופציה השנייה היא לקחת משפח ולשפוך את השמן באמצעות המשפח. המשפח ינתב את השמן למקום הרצוי ועם הרבה פחות מאמץ. עכשיו, מה העניין? יש לנו בחיים משפחים. מה זה משפח? זה משהו שגורם לתוצאה לקרות עם הרבה פחות מאמץ. עכשיו, וכל מי שמצליח בתחומים שהוא מצליח, יש לו שמה כנראה את המשפחים האלה, כלומר, את הרגילים, את הדברים שהוא עושה שמובילים לתוצאה הרצועה בהרבה פחות מאמץ.
רגע, אני אצא לפרש מה שאת אומרת. את מדברת על משפחים כאיזשהו, נקרא לזה, מעטפת של סביבה, מעטפת של, של הרגלים.
אולי
של...
פשוט תוכל לתת לנו דוגמה.
כן, בטח. אני אתן לכם הרבה דוגמה. אז אני אתן לכם דוגמה שגם המאזינים שלנו מכירים. כי כל דיאטנית ממוצעת, המשפט הקלאסי שלה, הוא לא מכניסים אויבים הביתה. מה זה אומר? זה אומר שאם תהיה לי עכשיו עוגת שוקולד במקרר, בתשע בלילה, כשאני חוזרת עייפה ולא אכלתי כל, שמרתי על הדיאטה, והיא שם, אז רוב הסיכויים שאני אפסיד לה, כמו שקרה. אבל אם היא לא תהיה שם, אז אין לי למי להפסיד, לא צריך להפעיל פה כוח רצון. זה משפך, כלומר, להכניס הביתה רק את האוכל שאתה רוצה לאכול בסוף, שאתה יודע שכשתהיה עייף וגמור, בסוף תאכל את זה, זה משפך. כלומר, זה משהו קטן, איזשהו הרגל, איזושהי מעטפת, פעולה, שתהפוך את התוצאה ליותר קלה. לדוגמה, קולורבי אולי יגרום לך להתאבד אחר כך, אבל יכול להיות. אבל כן, להכניס הביתה רק את האוכל הבריא שאתה רוצה.
תחת את דוגמה, הספורט, איפה זה בא לידי ביטוי?
יותר מזה, תחשבו על עצמכם במקומות שבהם הצלחתם. אתם תראו שיש, כשאני שואלת בסדנאות אנשים מי עושה ספורט ומה המשפחים שלכם, לא רגילים לחשוב על זה ככה, ויש להם מלא. להכין את התיק מראש, להכין את הבגדים מראש, לדעת את הציוד, מה הציוד שאתה צריך, לקבוע עם חבר או חברה. אפילו להצטרף לקבוצת ריצה, מעוד סיבות, זה משפיע גם, אולי נספיק לדבר גם על זה, אבל לקבוע עם, להשתייך לקבוצה, למעטפת, שיש זמן מאוד ברור, עם אימון מאוד ברור, שמישהו אומר לך מה אתה צריך לעשות, ואתה צריך להתלבט עם עצמך, כל הדברים האלה מייצרים תוצאה הרבה יותר מהירה, עם קבוצה מתאימה לך. ניקח עוד דוגמה, נניח אתה רוצה לרכוש ידע. אז לעשות מנוי לספרים קוליים, או להירשם לפודקאסט של מישהו שאתה מעריך, לעשות קורס בקורסרה או במקומות אחרים אונליין, שמגיע לך בפוש למייל, שמגיע לך למייל, אתה לא צריך ללכת לחפש את זה כל פעם. אלה משפחים קטנים של רכישת ידע, שהופכים להיות, שיוצרים במשך הזמן, צבירה של ידע, כי משהו עם הרבה פחות מאמץ, מאשר כל פעם מחדש להתחיל לחפש מה אני צריכה.
כן, אני חושב שזה, אגב, זה אחד הסיבות שהקמנו גם את הפודקאסט הזה וגם את הקבוצת פייסבוק שלנו.
של... האמת שכן,
הקבוצת פייסבוק... שתת לאנשים מקום לטפטף צמיחה באופן קבוע, בלי מאמץ. אתה נתקל
לגמרי,
בזה?
לגמרי, לגמרי. להיות, להצטרף לזה, זה משפך קלאסי. עוד דוגמאות, נגיד אנשים שהם מאוד תקתקנים ויעילים, צ'ארטה, מה הם עושים? אז לרובם יש רשימת משימות, והיא מתועדפת, והיא מיומן מאוד ברור, והם זמנים שהם סגורים לבלוקים של עבודה, בעבודה מרוכזת. יש להם את ההרגלים האלה. ההרגלים האלה הופכים את המאבק לכמעט לא נחוץ. כשיש לך רשימת משימות ברורה, אתה לא צריך להתחיל לריב עם עצמך מה תעשה קודם כל בבוקר.
זה גם מתחבר מאוד מראש. טוב למה שאמרת בתחילת דברייך, שאז בעצם אני לא צריך את כוח הרצון, כי יש לי משהו שמוביל אותי מאליו למקום הזה.
בדיוק, זאת בדיוק הנקודה. אז המשפחים, זאת אומרת, אז מה שאתה צריך לשאול את עצמך זה, מה המשפח שלי? נניח שאני רוצה לחסוך יותר כסף, מעולה, מה המשפח שלך? מה אתה יכול לגרום לזה שתחסוך יותר כסף בלי מאמץ? למשל, הוראת קבע? אז זה קל ופשוט. אז בתחומים שהצלחת בהם, יש לך הרבה משפחים, זאת אחת התשובות לשאלה שלך. ובתחום הזה שאתה לא מצליח, עדיין חסר לך משפחים. אתה לא רע, זה לא שאין לך כוח רצון, זה לא קשור לאמא שלך ומה היא עשתה לך בילדות. זה בדרך כלל קשור לסדרה של הרגלים שחסרים לך, ואם תמצא אותם ותשלב אותם בחיים באופן הדרגתי, קטן, בצורה פשוטה וקלה,
ככה יגדל הסיכוי ש... תעשה בסוף, במרכאות הנומר איש ברזל.
כן, וכתמה תגיע להישג שאתה רוצה להגיע, תצליח להגיע לתוצאות, לפחות זה יגדל בצורה משמעותית.
פרט, זה מדהים, ואני חושב שכל מי שהקשיב לנו קיבל פה ממש כלים מעשיים לעבודה. פשוט תענוג להקשיב לך, וכיף לראות את היישום המעשי שלך, גם מול אנשים אחרים, גם מול ברמה האישית שלך. וניבי, אני חושב שלראיין אנשים שהם חברים, זה פשוט אחד התענוגות הכי גדולים שיש, להגיד. נכון? אז פרטי, נגיד לך תודה, ואת יודעת למי עוד נגיד תודה? לכל הצוות שאת לא רואה כאן. נגיד תודה קודם כל לרבית בן יהודה, אשר על ההפקה. נגיד תודה ליאיר גוטרמן על העריכה של הפודקאסט. נגיד תודה לרדיו צפון, לכל הצוות בראשות רינה בן עיון, 104.5 FM. נגיד תודה לקובי קלר, שאנחנו יושבים באולפן המאמם שלו.
וכמו בכל תוכנית, אם אתם אנשים סקרנים, אנשים שרוצים להמשיך ולצמוח ולהתפתח כל הזמן, אני מזמין אתכם לקבוצת הפייסבוק שלנו, אנשי המחר, כלים מעשיים לצמיחה מתמדת, קבוצה שזאת בדיוק המטרה שלה, לתת לכם כל שבוע כלים פרקטיים, מחקרים חדשים, את הידע הכי טוב שיש בעולמות האלה, של צמיחה, התפתחות, זוגיות, הורות, ניהול, עושר, כל מה שחשוב לכולנו, ואני מאוד מקווה שניפגש שם.
תרשו לי להגיד לכם תודה רבה, כיף גדול להיות כאן, ותודה שהזמנתם אותי.
אגב, מי שרוצה להזמין את דוקטור גיל הארגון שלו, גם כן.
כמובן, כמובן. בשמחה רבה. אנחנו נגיד תודה רבה לכל המאזינים שלנו, אז שיהיה לכם יום מקסים. תודה שהזנתם. אם אהבתם את הפרק, נשמח שתסייעו לנו בכך שתקדישו עוד דקה כדי לשתף חברים. זו דרך נהדרת גם לעזור לפודקאסט וגם לעשות משהו טוב בשביל החברים שלכם. אם אתם משתמשים עם מכשיר של אפל, נשמח שתשאירו תגובה ודירוג. שיהיה לכם מחר נפלא.